חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. דנה ארקצי, כתבת הכלכלה של כאן 11, הביאה אתמול את חילופי המסרים בקבוצת הוואטסאפ של פורום העסקים, שעמדו מאחורי ההפגנות והשבתת המשק שלשום ואתמול. הם היו מוכזבים מכישלון ההשבתה, ארנון בר דוד לא סיפק מבחינתם את הסחורה, סתם שפכו כסף. עמוס מלכה אמר שארנון בר דוד אמר שיש לו כדור אחד באקדח. אם האירוע יסתיים בכל ענות חלושה, הלך עלינו. למישהו יש עוד כדור באקדח? גיל אגמון אמר, אנחנו לא מעניינים אף אחד בפורום החירום הלאומי, אנחנו עבורם קבלני השבתה ומממנים, רק סיפור הגיוס יפיל את הממשלה. ועמוס מלכה סיכם, צריך להחליט על יעד אסטרטגי, לעניות דעתי זו הפלת הממשלה. ירקצי העירה בסיכום שהם מתכננים את הצעדים הבאים להפלת הממשלה, ובואו נאמר, אני מצטט, שחרור החטופים לא בדיוק על הפרק. אז תודה לעמוס מלכה, עשרת מסכות חשובה, ניסו דיקטטורה, לא הפילו, ניסו השבתה בשביל חטופים, לא תפס, ומלכה מציע להגדיר את המטרה במפורש ובלי תירוצים. אגב, מטרה לגיטימית לחלוטין, כל עוד לא פוגעים במדינה במלחמה דרך פגיעה במשק, דרך גיוס ההסתדרות לשביתה פוליטית, לא פוגעים בביטחון באמצעות הפסקת התנדבות המונית למילואים, כל עוד לא משתמשים בחטופים כדלק רגשי להוצאת רבבות, לחסום כבישים, ללכת על האמת, בחירות להחלפת השלטון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני הוא השוטר הרע. בנימין נתניהו עמד אתמול ונתן הרצאה היסטורית ארוכה ומפורטת על הסכנות האיומות לעם ישראל ולציונות מציר פילדלפי. על העובדה שהוא זיהה את זה עוד לפני ביצוע ההתנתקות, הוא אמר את זה לאריאל שרון, הוא זעק נגד ההפקרות הזו שנים ומה לא. ואני כמעט השתכנעתי. אבל אז שלח לי מישהו תוצאות של שתי הצבעות שהיו בכנסת. אחת ב-31 באוגוסט 2005, אחרי ביצוע ההתנתקות. נתניהו כבר התפטר מהממשלה, הוא חבר כנסת פשוט. הממשלה מביאה לאישור את ההסכם הביטחוני מול מצרים על ציר פילדלפי, הסכם שבעצם מעגן את עזיבתו של הציר על ידי ישראל. מה הצביע נתניהו? ובכן, הוא לא השתתף בהצבעה. ההצבעה השנייה זה עוד יותר טוב, 1 בנובמבר 2006. נתניהו בכלל יושב ראש אופוזיציה, הליכוד התפצל, שרון מתרדמת, אולמרט ראש ממשלה, ציפי לבני שרת החוץ. הצעה לסדר היום לחזרת ישראל לציר פילדלפי, בגלל הברחות והטרור. הכי מתבקש בעולם שנתניהו יצביע בעד, נכון? מה הוא הצביע? הוא שוב לא הצביע. ללמדכם, כל תקופה בפילדלפי שלה, כל שרלטן והשקרים שלו, אבל האמת, סופה לבצבץ בסוף היום ולחשוף את ערוותו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שלום, שלום.
נדמה לי שהחבר שלך, עמית סגל, צייץ אחרי הנאום והתגובות עליו, שהוא שמע המון נימוקים טובים נגד נתניהו, אבל לא הרבה נימוקים טובים למה צריך לעזוב את פילדלפי. כלומר, הביקורת פה הפכה להיות אישית נגד נתניהו, ואני מצטרף אליה, לא, אני הייתי שם, ראיתי איך הוא הצביע, אבל לסוגיית פילדלפי צריך להתייחס במנותק מהאיש.
אתה א', נכון. אני עכשיו, השוטר שלי הוא על האיש, ואתה צודק. שתיים, כיוונת לדעת גדולים, אני מתכוון לצלם סרטון תשובה לעמית. ראיתי את הסרטון של עמית, זה דברים שהוא אמר ממש לפני איזה חצי שעה בטלוויזיה.
אני ראיתי ציוץ, לא ראיתי סרטון.
אז יש סרטון ואני אענה לו, ואני אמרתי גם בזמן אמת, זה לא שאני חושב שפילדלפי לא חשוב, אבל אם הייתי צריך לעשות עכשיו את רשימת 10 האיומים הגדולים ביותר עלינו ביטחונית, הוא היה בערך במקום השמיני. ובסדר, זה שווה דיון, אבל אני רוצה דווקא להתייחס רגע לשלך.
כן.
לא הבאתי את השוטר. כל האנשים שציטטת השתתפו במחאה, חושבים שצריך בחירות. אגב, אין מקום בעולם אחד שלא היו הולכים לבחירות, או לפחות מסכימים על תאריך בחירות, אחרי אירוע כמו 7 באוקטובר. הכל לגיטימי. לפגוע במדינה במלחמה, בוא. השביתה, גם אם הייתה מצליחה, לא הייתה נמשכת חודשיים, וגם לא 3 ימים. ואני מזכיר לכבודו דברים שהוא לא שכח, אבל אולי המאזינים כן. אתה קראת למרי אזרחי, זה דבר הרבה יותר גרוע.
לא מלחמה.
כולל, אגב, כולל סרבות, אתה יודע כמה... אני הזכרת...
רק לא במלחמה. לא במלחמה.
כן, אבל אריה, המלחמה הזו היא כבר 11 חודש.
נכון.
כרגע היא בעצימות מאוד נמוכה, ובוא נאמר, נזק למשק, הממשלה עושה הרבה יותר משביתה של יום או יומיים.
ולכן מותר להוסיף על הנזק? לא, זה לא הגיוני.
האנשים האלה כמוני חושבים שהם נבקים על הקיום של המדינה. שהמשך שלטון נתניהו זה חורבן. ואתה יודע מה, ויש לי חדשות בשבילך, אתה יודע מה קרה? באמת הגיע חורבן.
אבל
כמו שאתה יודע.
אתה יודע על מה אני כתבתי? אני כתבתי על השימוש בטענות אחרות. להפיל את הממשלה זה נפלא. אבל להוציא אנשים לרחובות כי תכף דיקטטורה או כי החטופים, זה להשתמש בטיעונים האלה כדי להוציא אנשים, כי אנשים מגיבים רגשית. אני מדבר עם הנכדים שלי. הם מגיבים רגשית. הם לא מבינים אסטרטגיה גדולה, וזה דבר נורא לבוא ולהגיד, יש פה שיקול אסטרטגי מול חיים. זה דבר נורא, אבל
אריה,
זה הוציאו את האנשים
רק
לרחוב.
רק תיקון קטן, לאף אחד לא מוציא אנשים לרחוב. אני אלה שיוצאים. אנשים יוצאים לרחוב, גם המחאה המשפטית, וגם בסיפור עכשיו, מהבטן, מהלב.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריה אלדד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור שקד וולפין. אבי אשכנזי, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכם, ערב טוב.
טוב, בואו נתחיל במשהו אחר, שלא יריות, פיצוצים, חיסולים או סיכולים, אלא סתם אמברגו. אתה יודע, הכותרת שלי למה שאתה הולך להסביר זה אריה צדק.
מה עכשיו? היה צריך לגרש את הבריטים.
הבריטים?
בטח. לא תמיד היו, סוף, תמיד סוף היו בעד הערבים. תמיד.
בקיצור, הם משאים עשירית מרישיונות ייצוא הנשק שלהם לישראל. אנשים לא מבינים, אבי, אולי אתה תסביר את זה, שאומנם הרוב מגיע לנו מארצות הברית, אבל יש דברים, לא רק בריטניה, כל מיני, נניח בהולנד גם, כל מיני מדינות שמספקות לנו כל מיני רכיבים, מדובר באלפי רכיבים שאנחנו צריכים לכל מיני דברים בביטחון שלנו, ואם פשוט הם מטילות עליך אמברגו על הרכיב הזה, אתה תקוע.
אני אגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע שהייתי פעם במפעל לייצור מטוסים בבוינג, לא, סליחה, בלוקיד מרטין, גם מצטער, בארצות הברית, ויש להם שם סגן נשיא לענייני ברגים, כי מסתבר שבכל מטוס יש קרוב לסדר גובה של כמה מיליוני ברגים שמרכיבים את המטוס, כל בורג הוא בפני עצמו, וחלק מהברגים מייצרים בבריטניה, חלק בהולנד, חלק בגרמניה, חלק בכל מקומות. ותאר לך שעכשיו צריך להחדיף מספר ברגים במטוס F-35, ואי אפשר להשיג את הברגים האלה, כי הם מיוצרים עכשיו בבריטניה, ורישיון הייצור של הבורג הזה לישראל מוקפא. זה בדיוק הסיפור בגדול, הרי אנחנו מדברים על רכיבים שגם מתעסק למצוקים, וגם לחלקי החילוף של המטוסים, וזה בהחלט מצב לא נעים, במערכת הביטחון אומרים שהם יצטרכו להתגבר על זה, ושזה יותר הצהרתי ויותר פוליטי וכייצא בזה, אבל בהחלט זה מדיר שינה מעיניהם של לא מעט אנשים במערכת הביטחון, גם בצהל, גם במשרד הביטחון, גם בדרגים הבכירים יותר, כי זה שתי כיוונים, אחד שיהיה חסר לנו, ושתיים, אתה לא יודע מי יבוא בהמשך, איזה מדינות יצטרפו
להגלה. בדיוק, זה הקטע של המדרון החלקלק.
ואיזה חברות ואיזה גופים, וזה בהחלט מאוד מטריד, ואתה יודע מה, קח את הנושא שקרוב לליבו של אריה, למשל, הציוד הרפואי, שחלקו מגיע מגרמניה, למשל מנות דם, מנות פלזמה וחלקו שהגיע. תראה לך שמחר בבוקר...
מנות דם מגיעות מגרמניה? לא, לא, לא שמעתי על זה. לא, אני יודע שדם מספק...
עכשיו, מעבבים אותנו עם דם של נאצים.
נכון, אבל זה דם של מדה. מדה נדמה לי, יש כל מיני תחליפי דם ודברים אחרים, אבל דם זה מדה.
אני חושבת שהוא מתכוון לפלזמות. יש פלזמה יבשה, הרי שזה פטנט חדש ומציל חיים. לך תדע למה הוא מתכוון כאן.
אתה יודע מה, בוא, יש ככה, יש את הקטים ואת החוסמי עורקים, וגם את הפלזמות, וחיינה וחיינה ציודים רפואיים, שסביר להניח שצהל צריך אותם בתספוקת גבוהה.
סביר להניח שעל זה הם לא יטילו אמברגו, אבל אני זוכר לפני שנים שבריטניה, באמברגו הקודם, כבר לא זוכר למה, הם לא מכרו לנו תחמישים מיוחדים שמפעילים את כיסאות המפלט של מטוסי הקרב שלנו.
נכון.
תישארו במטוס.
וזה הייתה בעיה, כלומר.
בעיה קשה.
במלחמה אתה משתמש משש, אבל באימונים לא הטיסו מטוסים בגלל זה.
שוב, זה בדיוק הנקודה, ולכן יש עכשיו כמה פתרונות. אחד זה להגביר את הייצור המקומי, אבל זה עוד הפעם, זה עניין של פיתוח והכנסת פסי ייצור. אגב, צהל ומערכת הביטחון עושים את זה בתקופה האחרונה בצורה משמעותית. אלביט מערכות פתחה הרבה מאוד קווי ייצור שבעבר סגרה אותם, למשל לייצור פגזים של 155 מילימטר וחימושים נוספים. וכן, המלחמה הזאת העמידה שוב פעם את ישראל בסיטואציה, שאם היא לא תדאג לעצמה, כנראה שאף אחד לא ידאג לה.
מאשר לי פה עכשיו איזה רופא בכיר שאנחנו רוכשים פלזמה יבשה מהגרמנים, אריה.
כן, לא דם.
ולא דם. תראה, בוא נדלג על הסיפור של...
אגב, להגיד לכם שפלזמה יבשה מייצרים מדם.
אנחנו יודעים, אבל דם יש לנו מספיק. אנחנו יכולים לאיים עליהם בשיימינג, נגיד את האמת על הצנטוריונים שהם נדלקו כמו אני לא יודע מה.
זה היה פשוט גוזניק השוט הצנטוריון,
נכון,
ואולי באמת הגיע הזמן לגלות את זה לציבור. אני אומר את זה כמגחניק. אף אחד לא... אף אחד, אריה, חוץ
לא יודע על מה אנחנו
מדברים. בוא נדלג על... אז השמדנו עוד מנהרה התקפית, והייתה גם תקיפה בלבנון, אבל אני רוצה בכל זאת, הדקה שנשארה...
יש לנו עכשיו גם שתי אירועים באיו"ש, צה"ל מקטר שתי מבנים שבהם שוהים מחבלים, גם בטורקרם וגם בג'נין. כרגע שתי מחבלים הרוגים ומחבל שלישי פצוע, והפעולות נמשכות שם גם.
ושם אולי ההבדל המשמעותי שמגדירים עכשיו את היוש כזירה שנייה, לא משנית. זה לא סמנטיקה. יש לזה נגזרות.
נכון, נכון מאוד.
תראה, אתה יודע, אתמול דיבר ראש הממשלה על הנושא של ציר פילדלפי, ואני אומר לכם שיותר מטריד מה שקורה בגזרה המזרחית, שם הגבול פרוץ.
הכל פתוח, ברור.
שאיראן חונה היום במרחק של שתי דקות נסיעה מעפולה, שלוש דקות נסיעה מכפר סבא, עם כל מה שמשתמע בעניין הזה.
לא, תשמע, לא אפשר להגיד שאיראן בסוף, הרי זה העניין שיש לך את ממלכת ירדן הענקית בינינו לבינם. הבעיה היא שהשטח הוא עצום ואין עליו שליטה, זאת אומרת, של מסתננים, ואין גדר ברוב השטח הזה.
כשאני אומר איראן חונה, אני מתכוון שהיום הכסף האיראני, אתה יודע שהיום הכי משתלם במחנה הפליטים ג'נין זה להפוך להיות מחבל, כי המשכורת שהוא מקבל היא עצומה, וזה כסף איראני, וחימוש איראני, ובסוף זה בדיוק מה שהם עשו בעזה, וזה מה שהם עושים בלבנון. רק שהפעם זה עומד לך 2-3 דקות מהפעולה, ו-2-3 דקות מכפר סבא, ועוד כמה דקות מנתניה. זה ההבדל.
אבל בוא נאמר שמחבלים במקומות האלה היו תמיד, בג'נין ובטול כרם, וזה לא חדש. אז האיראנים עכשיו הגבירו את הפימפום של הכסף, ולא רק של הכסף, גם של התחמושת ושל אמצעי חבלה, וזה עובר על הירדן ואין עליו גדר, וזה פילדלפי רק פי 14 יותר ארוך, אבל הוא פחות מדאיג את נתניהו, כי אין לו את האיום של אורית סטרוק עליו, ולא חשוב. טוב, אבי, תודה.
תודה רבה.
ערב נעים לכם.
חבר כנסת דני לוז, ליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אז נתניהו הציג אתמול את האיום של פילדלפי, ובמה בעצם הוא ניסה להגיד לציבור, אם אתה יכול לנסח במילותיך?
שאנחנו צריכים להיות מאוחדים בתוך הקווים האדומים, שבאמת מדינת ישראל לא יכולה לשלם, וכשאנחנו נהיה מאוחדים ונגיד את הדברים בצורה ברורה, אז הם פשוט ירדו מהפרק, ואז זה כבר לא יהיה בעיה, ונוכל אולי להתקדם לעסקה שהיא באמת טובה.
יכול להיות שכשנהיה מאוחדים גם יבוא המשיח ולא נצטרך את כל זה. השאלה היא, מה עושים בשביל להיות מאוחדים בעניין הזה?
אז אומרים את הדברים בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד מפורטת ומעמיקה, ומשכנעים את הציבור, וזה מה שראש הממשלה ניסה לעשות אתמול.
מצד שני, לי קשה להשתכנע, אני אגיד לך, אני אמנה בפניך את הסיבות. אחת, בעידן אחר, כשבן גביר לא היה בממשלה, הוא שחרר קרוב ל-1,100 רוצחים מתועבים ביניהם סינואר, בפילדלפי בכלל לא היה בידינו, זה לא היה אפילו על הפרק. אני אגיד לך עוד משהו. היו שתי הצבעות על פילדלפי, אחרי שהוא כבר התפטר מהממשלה, ב-2005 וב-2006 הוא אפילו לא טרח להגיע. ואני אגיד לך דבר אחרון, בסוף, הרי גם כשאתה על ציר פילדלפי, אתה לא מונע את ההברחות. ההברחות עוברות במנהרות, והיינו על פילדלפי, והיו הברחות, והיו פיצוצים, והיו פיגועים, והיו טילים. הסיפור זה מכשול תת-קרקעי שלוקח הרבה מאוד זמן, ותאומים בינלאומיים, ובינתיים מתים החטופים עד שנהיה מאוחדים.
אז קודם כל, אתה לא תשמע אותי מגן על החלטת שחרור המחבלים בעסקת שליט. אני חושב שזו הייתה טעות נוראית, אמרתי את זה גם בזמן אמת, הייתי אזרח מהשורה, ולכן לא להרבה אנשים היה אכפת מה שאני אומר, אבל אמרתי
למה, לי היה אכפת, אני הייתי בדעתך וגם ארי.
אז אני שמח לשמוע, עצוב שזה, שלא שמרו.
אבל מה שאמרתי, לא מנסה להצדיק את זה, רק מנסה להראות שיכול להיות שנתניהו הוא פופוליסט פוליטי, לא אידיאולוג פילדלפי.
השאלה בכלל, השאלה צריכה להיות שאלה עניינית. האם אנחנו צריכים להציב את זה כקו אדום, או לא צריך להציב את זה כקו אדום. אתה שואל אותי על המניעים הנסתרים של נתניהו, האם יש כאלו או לא, אין כאלו. קודם כל, לא אכפת לי. שנית, אני חושב שהתיאור שתיארת הוא לא מאוד מדויק, כי אנחנו יודעים שהוא כן התנגד ליציאה מפילדלפי גם כשזה היה בתוך התוכנית של ההתנתקות, אבל שוב, זה לא העניין.
מה זה לא מדויק? אני נותן לך שתי הצבעות בכנסת, כנס לאתר הכנסת, אחת ב-31 באוגוסט 2005, והשנייה ב-1 בנובמבר 2006, הכי מדויק בעולם.
אתה אולי מכיר את הכנסת אפילו יותר טוב ממני, בן, ואתה יודע שיש אפשרויות להתכזז, שיש כל מיני סיבות למה בן אדם לא מגיע להצבעות.
כן, אבל גם אני הייתי שם, גם אני הייתי שם, ולא הייתי מתכזז על דברים שהיה לי חשוב מאוד שישמע קולי.
כשאתה יושב ראש אופוזיציה.
יכול להיות שהוא היה צריך להגיע להצבעה, אבל בכל זאת, באמירות הציבוריות שלו, הוא היה מאוד ברור על החשיבות להישאר בתוך ציר פילדלפי, אבל שוב, אנחנו מתפזרים, מה זה חשוב? מה בנימין נתניהו חשב לפני עשרות שנים? מה זה חשוב? זה מה חשוב?
אישית לי זה חשוב, אבל אני מסכים איתך שחשוב כרגע יותר פילדלפי צריך להישאר או לא, והשאלה שלי, האם נתניהו באמת חושב שעל העניין של להישאר בפילדלפי אפשר יהיה לאחד את העם?
אני חושב שאנחנו חייבים לאחד את העם על הנושא הזה. זה לא אפשר או לא אפשר, חייבים, כי אם לא נעשה את זה, אז פשוט נזמין עוד ועוד 7 באוקטובר, ואנחנו לא יכולים לאפשר את זה לעצמנו. כי אנחנו יודעים שזה מפתח להתעצמות של החמאס, ואנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס להתעצם שוב.
אני חושב שאם הוא רוצה לאחד את העם, הוא קודם כל צריך שנייה אחת אולי לחבוט את מכונת הרעל, להסכים על תאריך מוסכם לבחירות, להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואגב, ובאותו רגע אני אהיה בעד שכל המפלגות ייכנסו לקואליציה לממשלת חירום עד הבחירות, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אכזרית קצת, אולי לא, בעצם כן פרית, אם הילדים שלך היו שם, היית מסכים להגיד קודם כל בואו נתאחד על פילדלפי ואחר כך אולי זה יביא אותנו לעסקה, כשבעצם זה על דבר אחד אנחנו לא יכולים פה לחלוק, הם מתים כל הזמן?
זו שאלה אכזרית מאוד, כמו שאמרת,
נכון,
אבל אני לא בא בטענות על השאלה הזאת. היא אכזרית כי היא קשה, היא באמת קשה. אני משתף אותך שיש לי ילד ראשון בחור, בן 2.5, אז זה גם חדש לי.
אז קודם כל מזל טוב.
תודה רבה, אבל נחזור לשאלה, איתן. איתן, על שם דור הניצחון.
איתן אילוז.
כן, על שם כל הגיבורים שלנו, לא יכולתי לבחור בן אדם אחד לקרוא על שמו, אז אמרתי אני אקרא לו איתן, כי זה איזושהי תכונה שיש לדור המדהים הזה שהתגלה.
זה דור מטורף, פשוט אני מסכים, בטוח שאתה מסכים איתנו ארי, אני פוגש אותם כל הזמן, ביום ראשון הייתי עוד פעם בשיקום שיבה, ופשוט אין לתאר את הילדים האלה, אין לתאר אותם.
אני חושב שמה שמאחד את שלושתנו זה שאנחנו מאוד אופטימיים על העתיד כשאנחנו רואים את הדור הזה, נכון? בזה אנחנו יכולים להתאחד.
לא,
אתה רואה את האיחוד של הדור הזה ואתה לא אופטימי?
אז קודם כל לא, אנחנו מאוחדים לגמרי על האיחוד, זה באמת, אבל מכיוון שאני מוקף באנשים ואני לא מדבר איתך על עשרות, וגם לא על מאות, ששוקלים בפעם הראשונה, פטריוטים ישראלים ברמה שלי, שאני לא דיברתי עם אח שלי כשהוא לא חי בארץ, שנמצאים בשלב של אריזה. ולכן אני קצת מודאג. אבל זה לא שיחה שלנו.
חבר כנסת, חבר
כנסת אילוז. הנה, אריה בא להציל אותנו.
חבר כנסת אילוז.
רגע, אני חייב לבן תשובה לשאלה מאוד קשה.
כן, זה נכון.
אני מתחמק משאלות קשות. ולכן אני כן רוצה לענות. ואני אגיד שאני לא יודע איך אני הייתי מתייחס לדבר. באמת, באמת ובתמיד אני לא יודע, ואני גם לא חושב שזה רלוונטי. כי כנבחר ציבור אני צריך לשקול שיקולים שהם לא רק אישיים, אלא שיקולים לאומיים. ולכן אני לא חושב שהשאלה הזאת היא רלוונטית, למרות שאני לא יודע לענות עליה. באמת שאני לא יודע.
אתה בחור הגון.
יש לי שאלה אסטרטגית לצורך העניין.
אני לא בטוח עם העובדה שבן כספית אמר שאני בחור אגון.
עשיתי נזק, אני יודע.
כן, כן. בפריימריז תשתדל למחוק את ההקלטה הזאת. אבל החשיבות של ציר פילדלפי לי לפחות ברורה וחשובה מעין כמותה. אבל השאלה אם אנחנו לא מחמיצים את ההזדמנות, ונתניהו דחה את התשובה ולא נתן על זה תשובה, ביחס לחזית הצפונית, שהיא חשובה לא פחות, אולי יותר. האם העובדה שאנחנו לא גומרים בעזה לא מונעת מאיתנו להתמודד עם הבעיה החשובה יותר?
אני חושב שאתה צודק שאנחנו חייבים להתמודד עם החזית הצפונית, אנחנו לא עושים את זה, הזמן ממשיך להתקדם ולא עושים את זה, וזה לא בסדר, אז שני ספטמבר כבר עבר, הביקורת פה היא ביקורת נכונה, ואני שותף לביקורת הזאת. אני לא חושב שהשאלה של עזה, כשעזה תהיה בעצימות יותר נמוכה, היא זאת שתקבע את המצב הזה, כי אנחנו יכולים לשמור על החזית העזתית בעצימות יותר נמוכה, בלי סדק ענק, ולטפל בנושא הצפוני. זה לא או זה או זה, כשהעצימות יכולה להיות יותר נמוכה. קשה מאוד, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה קשה מאוד להחזיק שתי חזיתות עצימות ביחד, אבל אם אחת יורדת בעצימות, אז כן אפשר לעשות את זה.
תראה, אפשר להוסיף על מה שארי אמר, גם את העובדה שזה לא רק החזית הצפונית. חברים, מה שהכי מסוכן זה איראן. היא גם מממנת את הכל, כולם פרוקסיס שלה, והיא גם מתקדמת לגרעין. ולכן, לפחות לתפיסתי, מכיוון שדיברנו על פילדלפי, שאני לא חולק על זה שזה מקום חשוב. אבל במסגרת האיומים עלינו, הוא כרגע במקום השביעי שמיני, כי הדבר הראשון שאני הייתי עושה עכשיו אם הייתי נתניהו, וזה דבר שהוא חלם כל חייו לעשות, זה סוגר ברית עם סעודיה ומקים סוף סוף את הציר, שהוא התשובה הניצחת והעוצמתית לציר השיעי איראני, שזה ציר שמתחיל בוושינגטון.
למה סעודיה תעזור לנו לתקוף את איראן?
סעודיה יחד איתנו ועם האמירויות ועם בחריין ועם מרוקו ועם מצרים ועם ירדן, זה כוח, וזה גם מוציא לאור את הברית הזו שכבר עבדה, ראינו שהיא עבדה בירוטים בעצם ללילה אחד ב-13 באפריל, אבל צריך להוציא את זה לדרך, צריך לנעול את זה, זה יכול להיות שזה הזדמנות שלא תחזור, הרי לא כל דקה וחצי הסעודים מוכנים לבוא לזה.
אתה רואה את ציר פילדלפי כעניין טקטי שאפשר לעצור אותו ואז ללכת לנורמליזציה. אני רואה את זה בדיוק הפוך. אני חושב שהדרך לנורמליזציה אמיתית, אם אנחנו רוצים שתהיה נורמליזציה אמיתית, הסכם שלוש אמיתי עם סעודיה, לא כמו מה שיש עם ירדן או עם ישראל, שגם זה מביא יציבות. אני לא מוריד מהערך של ההסכמים האלו, אבל אנחנו יודעים שהם לא הסכמי שלום אמיתיים. אם אנחנו רוצים המשך להסכמי אברהם, כמו שיש עם האמירויות, עם מרוקו, עם בחריין, השלום אמיתי, זה יבוא רק אחרי שיש ניצחון מוחץ מול החמאס, וכשנשדר עוצמה. זה לא יבוא אחרי הסכם שיתפרש בעולם הערבי בטוח, אבל גם לדעתי בעולם כולו, כהסכם שבו ישראל נכנעה לחמאס, כדי לשחרר את החטופים. ככה זה יתפרש בעולם הערבי.
אילוז,
וזה רק יחליש אותנו.
אתה עובד,
אולי,
אתה עובד שנה בעזה, שנה כל שש אוגדות. איזה ניצחון, איזה כניעה. אתה ריסקת את כל עזה. עכשיו הפילדלפי הזה יגיד לך, אתה הביא את הניצחון, הוא באמת.
רגע, אולי האמריקאים יצליחו לשכנע את הסעודים להיכנס לתוך איזשהו הסכם שלום מלאכותי איתנו, מתוך כל מיני אינטרסים.
אבל למה מלאכותי? ההסכם עם האמירויות מלאכותי? ההסכם עם מצרים שאין בו שום חום, חסך ממך שלוש אוגדות משוריינות על הגבול המצרי לאורך 40 שנה.
וגרם לנו להביא חמש לתוך עזה.
כי לא טיפלנו בעזה, כי אתה יודע מי הראש ממשלה,
כי הודענו בהסכם השלום, בהסכם הצבאי שציטטת, בהצבעה שנתניהו לא היה, הודענו שהמצרים ישמרו על הגבול.
נכון, אבל ברגע שהתחיל הטרור מעזה, אולמרט ניסה, ואם זה היה שרון חי, היה עושה, ואם היית אתה או אני, גם היינו עושים. היחיד שלא עשה, זה נתניהו, לא חשוב. מצינו, ואני לא אגיד לך יותר שום דבר טוב.
חבר כנסת אילוז, אני אגיד. תודה רבה.
בבקשה, תודה. גיל דיקמן, שלום.
שלום.
ערב טוב.
גיל הוא בן הדודה של החטופה כרמל גת, של מרבה הצער. מלפני כמה ימים, זה כבר זיכרונה לברכה, אני חבר בקבוצת וואטסאפ שפעלה למענה כל החודשים הארוכים האלה. אנשים כאילו מרגישים, אריה וגיל, לגבי חלק מאותם חטופים, כאילו ממש בני משפחה, אתה לומד להכיר אותם, את המשפחה, מה הם עשו, מה הם אהבו, איך הם נראו, ופתאום הם אינם. אז קודם כל תנחומים.
תנחומים, מעומק הלב.
תודה לשמחם.
ועכשיו אתה צריך בעצם להציג, אמנם אתה לא חבר כנסת, לא פוליטיקאי, אבל את ה... איך זה נראה מהצד שלכם, הסיפור הזה של פילדלפי מול החטופים?
כמו שאמרת, אני לא פוליטיקאי באמת, ואני לא מדינאי ולא איש ביטחון, ואני... תרשה לי לא להתייחס לפילדלפי יום אחרי שכבר נעומד. בעיניי זה ספין, לא כי פילדלפי לא חשוב. פילדלפי הוא חשוב, עוד הרבה דברים חשובים. אבל לאיים על עם ישראל בעוד ועוד 7 באוקטובר, כשאתה היית הממשלה שבה קרה 7 באוקטובר, המחדל היום, ואז להשתמש במחדל הזה, כדי לאיים על מדינת ישראל ועל עם ישראל, כדי, ולא לעשות את מה שנדרש לעשות כבר מזמן, זה באמת ציניות ברמה שאני לא, שאני לא יכול לתאר. וכשמעתי את חבר הכנסת דני אילוז, אני שמח לשמוע שהוא הודע שאילוז היה הבן הקטן שלו איתן, שם ולא כפיר ביבס או כל אחד מהאחרים, הוא לא יודע איך הוא היה נוהג, אבל אני חושב שיש קונצנזוס מאוד גדול בעם ישראל, וראינו את זה בהפגנה העצומה שהייתה ביום ראשון, שפילדלפי הוא חשוב ונצרים זה חשוב, ועוד כל מיני פיסות אדמה הן חשובות, וחיי אדם, חיי אדם שנמצאים ברגע זה בסכנה, זה חשוב ודחוף הרבה יותר, ואם זה לא היה ברור עד שרצחו את בדודה שלי, עד שתקעו לכדור בראש, עכשיו זה ברור. עכשיו זה ברור שאם אנחנו לא מפרידים בין הקנה של הנשק לבין הראשים של האנשים האלה, הם ירצחו שם אחד אחד, ואנחנו לא נוכל להסתכל במראה ולהגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. הם שפכו. נתניהו לא יוכל, כשהוא אומר שהוא מצטער, אין לזה שום משמעות. הבן אדם ידע, ידע היטב שהחיים של קרמל בסכנה, והחיים של הרש בסכנה, והחיים של אלמוג, החיים של אלכס, החיים של עדן, החיים של אורי, ושל חטופים שעדיין לא נרצחו, הוא יודע שהם עדיין בסכנה. ולמרות זאת, הוא אמר לי בוושינגטון, בפגישה שהייתה לי איתו, שהוא סרב לעסקה שתחזיר את הרש ואת קרמל הביתה. הוא אמר, אמרתי לא. גם לי וגם להורים של הרש. והעסקה הזאת הייתה מחזירה לא רק את שניהם, אלא גם עוד נוספים, וגם פותחת את הפתח לדבר שאנחנו מחכים לו, ושאנחנו כאילו נלחמים בשבילו, להחזיר את החטופים. הוא אמר לזה לא, והסיבה לזה היא לא סיבה אידיאולוגית. אריה, אני יודע שלך, שאתה, האידיאולוגיה שלך, אולי שונה משלי ואולי שונה משל בן, ואפשר להעריך אותה. אני לא חושב שנתניהו נמצא שם, אני לא חושב שהוא נמצא בשום אידיאולוגיה. הוא רוצה להמשיך ולהילחם לנצח כדי לתחזק את שלטונו. כל הדברים שהוא הראה אתמול על סוגיית פילדלפי, הרי הוא לא התחיל מציר פילדלפי כי לא עניין אותו פילדלפי, והקטע שהוא דיבר עליו שעבר מפילדלפי, הוא העביר אותו. אז כל מה שאנחנו יודעים עכשיו באופן ברור, מה שלא היה ברור עד עכשיו, זה שנתניהו ביודעין מוכן להקריב חיי אדם בשביל להמשיך ולהישאר בשלטון. אם למישהו היה ספק בזה, אז ששת החטופים שנרצחו עכשיו מראים את זה באופן הכי ברור שיש. אנחנו נמצאים במדינה שבה ראש ממשלה מוכן שאנשים יהרגו.
גיל, אנחנו כל הזמן מערבבים בנתניהו האיש והעמדה הנוכחית שלו. גם אם הוא הגיע לעמדה הנוכחית שלו מטעמים לא ראויים, השאלה היא האם העמדה הנוכחית שלו היא העמדה האסטרטגית הנכונה למדינת ישראל על אף המחירים שלה, או שהיא לא נכונה. תפריד את זה מהאיש. אני ראיתי את נתניהו מצביע בעד ההתנתקות, לא צריך לשכנע.
בדיוק.
אבל אני אומר לך,
ההערכה
שהעמדה הנוכחית שלו, ולא חשוב כרגע אם הוא עושה אותה כי הוא נלחץ מבן גביר וסמוטריץ', אבל העמדה היא זו שצריכה להיות במרכז הוויכוח, לא האיש.
אני אגיד לך למה אני חושב שלא. קודם כל לגבי העמדה, לגבי הברור מה רוב עם ישראל חושב, מה יותר חשוב,
זה גם לא חשוב. זה גם לא חשוב.
ברור גם מה אנשי המקצוע חושבים, אולי גם זה לא חשוב מה חושבים אנשי המקצוע.
גיל,
אבל זה ברור שחיי החטופים חשובים יותר.
גיל, מכיוון שאתה ואני חושבים פה אותו דבר, בכל זאת לארי יש פה קייס, ואני אומר לך את זה רק כדי לצמצם אותך. אז אנשי המקצוע חושבים שפילדלפי לא כזה חשוב, ואולי בציבור יש רוב, ועדיין אידיאולוג כמו אריה, מבחינתו באמת הסיבה שנתניהו הפופוליסט הגיע לשם לא חשובה, אבל הוא אומר, הציר פילדלפי שומר על כל עם ישראל, ומול זה יש כמה עשרות אזרחים של עם ישראל. זו הדילמה המוסרית, לצערי הרב,
לא, אבל,
לצערי
אבל
הרב, גם זה, את, אבל גם מבחינתם, אז עם ישראל גובר. אגב, מבחינתי, עשרות החטופים גוברים, אבל זה כבר ויכוח של תפיסת עולם.
זה ויכוח של תפיסת עולם, אבל ביסוד שלה, גם לא כחברה, וגם בכל חברה הומניסטית, בסיסית אחרת, אבל גם יהודית, פדיון שבועים, דבר אחר בדיוק בגלל הסכנה המיידית. הלא, הסכנה המיידית שיש לחיים, שהייתה לחיים של קרמל ושל הרש ושל האחרים, הייתה כי הוא צבא לרקה, והיינו יכולים למנוע את המוות שלהם באופן מיידי, אם היינו מביאים אותם הביתה. אחרי זה, יש ים זמן וים אפשרויות למה שאפשר לעשות, וזה עדיין נכון. אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד דברים, אנחנו נתווכח ויכוחים שלמים על האם זה האידיאולוגיה שלך, אריה, או האידיאולוגיה שלך, ולי לא אכפת האמת.
אבל זה לא את האידיאולוגיה שלי. אני אומר לך, אנחנו נתונים בפיגוע מיקוח אסטרטגי. ומדינת ישראל במשך שנים רבות, בפיגוע מיקוח, הביאה את הצבא, הוא תפס עמדות, הביאו צלפים, הביאו יחידת השתלטות, וניהלו מסע ומתן, עד לרגע שבו התחילו לירות בשבועים, או שהיה נדמה לנו שיורים בשבועים, ואז היה פרוץ. עכשיו הששת החטופים האלה שנורו, זה הפרוץ שלנו. זה בדיוק האסטרטגיה שהייתה של גולדה ושל דיין ושל רבין. מה השתנה שעכשיו זה לא...
אני לא מבין, אז מה אתה מציע, אריה? מה זה אומר?
לא, זה לא דומה, זה לא דומה, כי אין...
מחסלים שוב את כל...
חבר'ה, אנחנו אין לנו את הזמן הזה.
זאת ההצעה שלך? לא, אני לא מצליח, אני לא מצליח להבין את ההשוואה.
לא ניכנס.
אנחנו ביום שבו אחרי, אני מנסה להיכנס למשהו אחר.
לא, אבל אני מבקש שלא תיכנס. היה לנו כבר את הוויכוח הזה אתמול, הוא לא רלוונטי. אני חושב שהדוגמה של אריה לא דומה למה שקורה עכשיו, אבל מילא, בוא נעזוב את זה, לא נשתווה. אני איתך לגמרי, ואריה לא, זה המצב, ואיתו נצטרך להתמודד, וחיבוק מכאן, ותודה על השיחה.
תודה ותנחומים.
תודה רבה. והלוואי, הלוואי שאף חטוף עוד לא יצטרך להרג בגלל אידיאולוגיה שהחיים שלה, שחושבים שהחיים שלו פחות טובים, פחות חשובים מאף קצת אדם. תודה רבה.
תודה. בני רבינוביץ', חברנו העיתונאי החרדי, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום בום.
טוב, תשמע, כתוב לנו פה שהיהדות התורה מאיימת לא לתמוך בתקציב וכולי, לא מעניין. אתמול הייתה חתונת...
לא מעניין, אני נבלתי. לא יהיה
תקציב. אני ארגיע אותך בפרטי. אתמול הייתה חתונת העשור אצל בבצ'יק, וכל המדינה הייתה שם, כולל אחד בני גנץ, שחטף על זה הרבה ביקורת, גם לחץ את ידו של איתמר בן גביר. ספר מי זה הבבצ'יק הזה.
טוב, בבצ'יק בעצם הוא השליח של האדמו"ר מגור, כדי להיות מה שנקרא המפקח הראשי על הנציגים שהוא ממנה, ובעבר זה היה ליצמן, והיום זה גולדקנופ. עכשיו בעצם הבעל הבית האמיתי זה בבצ'יק. גולדקנופ הוא פודל שם. אלא מה? יכול להיות דברים שהם לא סותרים ולא מתנגחים עם הרצונות של בבצ'יק או של האדמו"ר מגור, אז אפשר להגיד לגולדקנופ, צא, זה בסדר. אבל הבית האמיתי מי שמפקח מלמעלה, מטעם הרבי מגור,
הוא גם אחד, הוא קרוב מאוד לנתניהו, הוא בעצם המערבב הגדול של העולם החרדי, והוא זה החסידות הכי גדולה.
בואו נדבר עכשיו בצורה ברורה, יש לו למעשה שני אדונים. אדון אחד זה רבי מגור, כמו שדיברנו, והאדון השני זה בנימין נתניהו. הוא בעצם, הייתי אומר, ממש מנהל לו את העניינים, והוא בעצם... ידו הארוכה של נתניהו. כשהוא יושב עם בני גנץ ומגלגל איתו שיחות על הקמת ממשלה של החרדים יחד עם בני גנץ, והכל עובר על ידי המסננת של נתניהו. אין מצב שנתניהו לא יודע מכל פיץ שמתנהלים בשיחות האלו.
כלומר, אם גנץ מקווה איכשהו לחבל בגשר בין הליכוד והחרדים, בבצ'יק לא יעזור לו לשים מטען שם.
לא רק שבבצ'יק לא יעזור לו, אלא בבצ'יק שם לו את המטענים מתחת לרגליים, והדבר שאני הכי מדהים אותי, איך גנץ, רמטכ"ל, שר ביטחון, אני לא יודע, בקיצור, מי יודע מי הוא, בבצ'יק עושה לו תרגילים של, שמתחילים בפוליטיקה, ובעצם מוכר לו טוטי, מוכר לו לוקשים, ואני לא יודע האם גנץ חושב וחולם שיצא מזה משהו, אז אני לא יודע, אז סליחה שאני אומר את זה, אני אגיד את זה קצת חריף, הוא מטומטם. אין פה טיפת שכל, טיפת
אבל,
ניסיון.
אבל בוא, תרשה לי להיות הסנגור של גנץ רגע.
כרגיל, כרגיל.
לא, תשמע, אני חושב ש... אני לא שונא את בני גנץ, חושב שהוא איש טוב מאוד.
אני גם לא שונא אותו. אבל
לא, אתה יודע, יש לנו בצד שלנו, שאינו ביבי, את התזה הזו, כשיש מישהו שהוא קצת מוביל ומתרוע, כולם מתנפלים עליו. אבל רגע, לענייננו. רגע, לענייננו. אתה מסכים איתי שהחרדים מחבבים את גנץ, נכון? יחסית ללפיד,
כי הוא לא אנטי,
לא רק שהוא לא אנטי, הוא מדבר בשפתם, הוא למד בישיבה, הוא יודע יהדות.
לא, אתה פשוט, אם הם מחבבים את גנץ, זה בגלל שבכל אותם שיחות שהם מדברים ומתגלגלים, אז גנץ מוכן לתת להם כל מה שהם רוצים. ולכן מה הבעיה שלהם? גם, אתה יודע מה, כל המשחק וההצגה של בני גנץ...
זה אמירה המפורסמת של תגישו לי דף, אני אחתום למטה.
ואני אחתום על הכל, ודאי. עכשיו בואו. הרי כל המטרה של החרדים עכשיו גם כן זה להעביר את נושא חוק הגיוס, זה להעביר כמה דברים קריטיים מבחינתם. אז מה הם עשו את התרגיל? תרגיל במידה מסוימת שיתוף פעולה עם גנץ, וגנץ, איך אומרים, תפסו אותו מכל הכיוונים, אז פתאום הוא אמר, החוק שאז הצעתי הוא לא רלוונטי היום. זה דברים בטלים, ברגע שהחרדים...
לא, זה אחרי שבעה באוקטובר הוא צודק. מה, גם אני הייתי מוכן לפני שבעה באוקטובר להרבה דברים שאני לא מוכן להם.
אבל אתה גם היום לא מוכן לזה. אבל גנץ, אם הוא חולם בחלומותיו, אני לא יודע מתי הוא חולם בחלומות האלו, שיתנו לו את כיסא ראש הממשלה, לא מעניין אותו גיוס. בוא נשים את הדברים על השולחן. מבחינת גנץ, אם הוא מקבל את תפקיד ראש הממשלה, קח את הגיוס, זרוק אותו לפח. גם עכשיו מלחמה בצפון, בדרום, מכל הכיוונים, זה לא מעניין אותו.
למה אתה אומר את זה? כלומר, על סמך מה אתה אומר את זה?
זה מה שבעצם קורה בשיחות בין... בבצ'יק לבין גנץ. מה קורה שם בשיחות האלו?
רגע, אתה אומר בעצם, אני רוצה לחדד שהדיל הזה של תכתבו מה אתם רוצים ואני חותם למטה קיים גם היום?
חד וחלק.
טוב, אז אנחנו פה חלוקים, אבל יכול להיות שאתה צודק.
לא, בוא, איך אומרים, ניהלנו מספיק ויכוחים ואנחנו ראינו בסוף מצודק בין. בוא, תשאיר את זה.
אתה מבין, אריה, אתה מבין למה לא חזרתי בתשובה? כי החרדים...
אתה מבין למה גירשנו את הבריטים?
לא,
הם תמיד צודקים. בני רבינוביץ' תמיד צודק.
הלוואי, היו הוויכוחים בינינו בנושא תשובה, אז היית באמת חוזר בתשובה מצווה. אבל הבעיה שזה לא הנושאים האלו. אבל אני אומר שוב, גנץ בסוף יסיים את כל הסיפור הזה בבחירות הבאות, את כל מה שאני אומר לך בן, עם ספרה אחת. למה? בגלל שכל הזיגזגים האלו מרחיקים ממנו גם את הציבור, שנקרא לזה לתוך העניין הימני המתון, בסוף אם יהיה מפלגה של בנט לשקד, אני לא יודע בדיוק, תרבב שם את כל החברה האלו, אז מה פתאום שיתנו לו? מי יישאר איתו?
טוב, מה שנקרא נחיה ונראה, למרות שכבר גם שום דבר לא בטוח, מי יודע אם נחיה בכלל פה, יש פה מלחמות.
לא, אבל תודה. אחרי שחיינו וראינו אלף ואחד דברים, ובוא, הסכמת איתי בהרבה דברים.
נכון, קודם כל אנחנו מסכים הרבה יותר מהדברים שאנחנו חלוקים.
לא, אני מדבר על הדברים שחיינו חלוקים, שהיום אנחנו מסכימים.
נכון, תודה בני.
תודה רבה.
בני אשכנזי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אני מבטיח שאני לא יכול להחזיר אותך בתשובה.
תנסה, למה אתה מראש שלילי?
אתה מבית דתי, נכון?
אני עדיין דתי, כל פעם אנחנו אומרים את זה, כל פעם אבא שלי צריך לקבל התקף לב, אני עדיין דתי, כן.
ביני אשכנזי דתי, ספר לנו באיזה שאתה מברך, טוב, לא חשוב, טוב, למה צריך לעניין אותנו הקשקוש הזה של הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין?
תראה, בימים בתיקונם, הכנס הזה בעצם מגד בתוכו את נשיא בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, ובעצם למה הוא בכלל קורה? כי כאילו פגרת המשפט הסתיימה, ועכשיו מתחילה לנו שנת משפט חדשה. אני מסכים איתך, שבזמן מלחמה לא הייתי כמה היה נכון לנהל את הכנס הזה שהתנהל היום, אבל בדרך כלל הוא כנס חשוב לפחות לגילדה.
אז תן לנו את הכותרות שלו היום.
הכותרת בגדול, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בפאנל בהנחת איילה חסון, באמצע יש לך את גיל לימון, דינה זילבר, חבר הכנסת אפרת רייטן ועוד טובים ואחרים, איך שרוטמן פותח את הפה, שיעולים בקהל, שיעולים בחזקים, חזקים, חזקים, באיזושהי מחאה כזאת, לא לנסות, כאילו למנוע ממנו...
האשכרה השתעלו?
כן.
יש התפרצות של שאלת בגלל תת חיסון בחלק מהאוכלוסיות, אבל דווקא חרדים לא מתחסנים.
זה שאלת אבל באלף. תגיד, עכשיו היועמ"שית לא הגיעה ואומרים שזה בגלל איומים.
לא, לא, לא. המנחה גאולה אבן אמרה שזה בגלל סדר יום ביטחוני. הערכה שלי שזה קשור לקבינט או משהו, זה לא ידוע לי שיש מידע מודיעיני, אבל
גם הפצרית לא באה, ופה אומרים אולי היו איומים.
אני חושב שהפצרת נוגע גם בגלל עניינים מבצעיים. חבר'ה, נשיא המדינה
בסדר.
היו אותם אנשים.
לא, עידו הגיע וזאת לא הגיע, והעיקר שזה אנחנו עושים איזה אייטם.
אבל מבקר המדינה אמר שם דברים חשובים. מבקר המדינה אמר שם דברים חשובים, שגם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי מחבלים בביקורת שלו.
נכון. הוא חוזר בעצם על הדברים שהוא אומר בכתב, אף פעם הוא אמר אותם ממש בעל פה, אבל יותר מזה הוא אמר, יש לי דוח מוכן על אירועי הנובה, אני לא יכול לסיים אותו, בגלל שצבא ושבק לא עוזרים לי, נותנים לי את המידע. הוא אומר, הדוח כמעט כולם מוכן להפצה. זה מה שהוא אומר. והוא אומר, עוד דבר, הרי הציבור משווע לקבל תשובות, והוא לא יכול לקבל תשובות, כי אתם חושבים, ואז הוא אומר דבר עוד יותר מעניין, היועצת המשפטית לממשלה משתפת איתם פעולה. זאת אומרת, הוא יצא פה all over the place, הוא ירה בכל התותחים נגד כל המטרות.
והוא אומר, ולא היה אחד מנבחרי הציבור ומערכת הביטחון שעמד בסטנדרט הראוי, העומד בערך הנשיאה באחריות, כלומר, הם היו צריכים להתפטר לטעמו.
היו צריכים להתפטר, או לכל הפחות לאפשר לנהל ביקורת כפי שצריך. ובהקשר הזה, אני חושב שהמבקר צודק, אם אין ועדת חקירה ממלכתית, תנו למבקר לבדוק. שתקום
בדרך כלל המבקר הזה חשוד מלכתחילה והוא הרוויח את החשדות האלה ביושר, ואני גם חייב להגיד שבניגוד לדרג המדיני ולא כולו, איוב גנט למשל לא הודה באחריות שלו, בדרג הצבאי כולם הודו באחריות ושניים כבר התפטרו. ביני, תודה.
תודה רבה.
עדנאל אלרר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אמרתי נכון את השם משפחה?
אלג'אן.
אלג'אר, אוקיי. חשבתי שזה הרע, אז שלה, עם הנקודה למעלה ותהיתי, ואתה האבא של okay. בנות המשפחה שהותקפה בכמעט לינץ' בגבעת רונן, והיום הוגשו כתבי אישום נגד תושבי המאחז גבעת רונן, שניים
נגד
מהם.
נגד שניים, כן.
שניים, נכון. שעשו את המעשה מתוך מניע גזעני, ואחד מהם אמר, את זה לא ידעתי, גם בנסיבות מעשה טרור. מה תגובתכם?
תשמע, א' כל, אני מברך על זה, זה טוב, אבל צריך עוד הרבה מאמץ מהשבק, מהמשטרה, כי הם היו הרבה יותר. מה שנעשה בבנות זה לינש, ובלינש משתתפים המונים. מה זה? עשרות, בוא נגיד עשרות. איפה הם? זה לא מספיק.
הבנות יבואו להעיד במשפט?
למשטרה ולשבק על זה.
תגיד, הבנות יבואו להעיד במשפט?
לא היה משפט, היה חקירות.
לא, עוד לא יהיה. הוגש כתב אישום, יהיה משפט.
כן, אוקיי.
הם יבואו להעיד, הם יגיד, יצביעו על אלה ויגידו הם אלה שתקפו אותנו?
כן, אין בעיה.
תגיד, מה שלומן?
הם קוראים אותי, לא בסדר. אפשר לדבר על פן הנשי גם. ירוד על הפנים, מה שנקרא.
הייתה שם גם איזה ילדה, נכון?
נכון, הייתה פעוטה, בת 3, 2.5, 3 משהו.
היא בכלל הבינה מה קורה?
היא, כן, משחזרת, עושה כל מיני תנועות, אני לא יודע.
אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, קודם כל זה, בהתחלה בכלל היו עצורים, וזה היה מאוד מדהיג, אבל שני כתבי אישום חמורים זה יפה, אבל אתה אומר זה לא כל האחראים.
כן, בטח זה לא כל האחראים, כי השתתפו במעשה הזה המונים, הרבה. ואנשים היו שם. אני לא הייתי, אבל הבנות אומרים שזה היה 15-20 איש שם.
תראה, אני זוכר דוגמה.
הרי אלו שנתפסו, הם מכירים את אלו, הם מכירים את החבורה הזאת.
אני זוכר בשומרי החומות היו כמה וכמה ניסיונות לינץ' או מעשה לינץ', ובכל מקרה הביאו שניים או שלושה נאשמים שזוהו, לא הביאו את העשרות או את המאות שהשתתפו. יכול להיות שאין ברירה, אם אתה לא מזהה את האחרים, אתה מביא את אלה שאתה מצליח לזהות.
כן, אבל זה מעבר לגיטימציה שהם גם לעשות את זה, שישולן הדבר הזה. זה הדאגה, זה מה שמדיק. ולכן צריך עוד את מאמץ, להביא עוד אנשים.
טוב, אנחנו לא יודעים אם החקירה שם נגמרה או לא, אבל בוא נאמר ששניים זה יותר טוב מכלום, ואולי פחות מ...
אמרתי, אני מברך על זה.
כן.
תודה רבה למשטרה ולשב"כ, לכל הגורם שהביא לתוצאה הזאת. אבל עדיין זה לא מספיק. בעיניי זה לא מספיק.
תגיד, אתה חושב שיש השפעה לזה שהמשטרה היא תחת שר בשם איתמר בן גביר?
עוד פעם, תשאל.
אם אתה חושב שיש קשר בין זה שהשר שאחראי על המשטרה הוא בן גביר, לבין זה שיש רק שני חשודים? שני נשמים?
לא יודע להגיד.
שאלה קשה. עדנן, תודה.
תודה רבה.
תודה לך, תודה.
שלום לאור שמיסיאן.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
אתה סגן יושב ראש מועצת תלמידים ארצית מפתח תקווה, ואנחנו מדברים על זה שהשביתה בתיכונים תימשך גם מחר. עושה רושם שהפערים בין הצדדים עדיין גדולים, זה כבר יום רביעי ברציפות. מה אתם אומרים?
כן, אז באמת יש חשש מאוד משמעותי כרגע שהשביתה בתיכונים תימשך הרבה זמן. זה מוזר להגיד חשש, כי אתם יודעים, שביתה וזה מרה, אז הנוער יושב עוד קצת בבית. אבל דווקא אחרי מה שעברנו בשנים האחרונות, הקורונה, המלחמה, השפעות של המלחמה, הנוער כרגע צריך וזקוק למסגרת שתיתן לו את החוסן הזה ואת הוודאות הזאת שאנחנו כל כך צריכים בתקופה הזאת.
מנקודת מבטכם, אם בכלל מותר לשאול, מי צודק?
מי השם?
רם ארז, מי השם בשביתה? מי צודק במאבק שהוא מתעקש על הנקודה שלו? האוצר, שר החינוך או רן ארז?
אני חייב להגיד לך, אריה, שאין לי תשובה בשבילך, כי אנחנו נמצאים בסיפור הזה כבר קרוב לשלוש שנים, וקשה לדעת, כל היום אתה רואה את שתי הצדדים, גם את משרד החינוך והאוצר, וגם את רן ארז וארגון המורים, פשוט מאשימים את הצד השני, ואין לנו באמת דרך לדעת מי צודק. מבחינתי, שתי הצדדים אשמים ואחראיים בדיוק באותה צורה למצב שהגענו אליו, וזה לא הגיוני, אז אנחנו באמת קוראים להם לשבת כמו אנשים מבוגרים ולפתור את זה, רבק, זה לא הגיוני, כמעט
שמה אור, לא רק שאתם זה לא הגיוני, אם אני מבין נכון, הדור שלך אכל גם את הקורונה, כן, אחר כך כן. פרצה מלחמה, ועכשיו שביתה. אגב, כשאני הייתי ביסודי, הייתה שביתה ענקית בתיכון. אריה, כשעברתי לתיכון הייתה שביתה ענקית ביסודי, וכשהתגייסתי הייתה שביתה ענקית של שניהם, ונורא רציתי שביתה, אבל כשאני מסתכל על החבר'ה האלה, שמה, זה טרגדיה.
כן, אז באמת כמו שאמרת, צריך להסתכל על זה בראייה קצת יותר רחבה. לצורך העניין, השכבה שלי לא חוותה שנה אחת שהיא נורמלית. כן, הגענו לחטיבה וכבר חווינו את הקורונה, ומיד לאחר מכן את כל הסיפור סביב מבצע שומר חומות, ואחר כך מיד נכנסו אלינו העיצומים והמלחמה השנה, אז לא הייתה לנו באמת שגרה שהיא נורמלית, והסיפור הזה הוא באמת לא מוסיף כבוד לאף אחד. אבל אני אגיד שככה, זה לא רק השביתה שמלווה אותנו בשלושת הימים האחרונים. הדור שלי, כמו שאמרת, הוא ככה סופג מכל הסיפור הזה של המסע ומתן כבר כמעט שלוש שנים של עיצומים, ציוני הבגרויות כרגע וציוני המגן הם נתקעים, ויש כאלה דרך אגב שרוצים ללכת לאוניברסיטאות ולעתודות ולא
תעלית פה על נקודה. ארי, תקשיב,
אנשים
שהולכים לעתודה, חבר'ה שאמורים ללכת לעתודה בצבא, ש-12 שנה למדו כמו חמורים, כי אתה צריך 95 לפחות.
לא מקבלים ציונים.
אין ציונים, אנשים פנו אליי, הם פשוט לא יכולים ללכת לעתודה. זה אירוע משוגע, זה להרוס חיים של חלומות של ילד. גם הצבא בונה על זה, על רופאים, על כל מיני... אגב, דיברתי עם רן ארז, אין לי מי לדבר, אמרתי לו, תחריג את העתודאים. זה 1,000-2,000 חבר מתוך המחזור, תחריג אותם. אין לי מי לדבר, אני לא יודע מה להגיד לך על זה.
שמעתי היום את שר החינוך אומר שהוא יפעיל מסגרות חלופיות באמצעות תנועות הנוער, באמצעות מתנדבים. אתם תסייעו לזה? תשתפו פעולה עם מאמץ כזה?
כן, האמת שאנחנו חלק מהיוזמה מלכתחילה. אני חושב שזאת אחלה הזדמנות באמת לראות, כן, זה לא חדש לאף אחד, אבל שהחינוך הבלתי פורמלי הוא באמת אגב הערכי והמשמעותי של מערכת החינוך שלנו. זאת עוד הוכחה לכך, אף אחד לא היה צריך אותה, אבל רק חבל שזה קורה. אתם יודעים, השר היום היה אצלי בביקור בבית ספר בפתח תקווה, והוא פשוט שמע את הסיפורים, ילדים כרגע שיושבים על הגדר, כן, אין להם מסגרת, אין להם כרגע את התעסוקה הזאת, וזה מדאיג, כי לתוך העניין כשהיסודיים שובתים או הגנים שובתים, אז אתם יודעים, כל המדינה על הרגליים, המשק נעצר, ותוך כמה ימים כרגע זה נסגר, כן? זה מה שההיסטוריה עזידה אותנו, אבל כשאנחנו נשארים בבית ויושבים, לא נראה שזה מזיז יותר מדי, וזה כרגע מה שמדאיג.
אור, נגמר לנו הזמן, אלווה שזה ייפטר, תודה.
יפה דיברת.
תודה בן, תודה אריה.
אורחים מפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקט וולפין, אורחי הדיגיטל, ירון זאבי, אחי אדלוק, ואיתי ניקסון, אחרינו ספורטינקוף, אני ללי ואלי סער. ניפגש פה מחר.
מחר, להתראות.
ביי.